לכל בני הישיבה. אנחנו ביום שמחתה של ירושלים. בלב של מלחמת ששת הימים, זה היה מלחמה על ירושלים. המלחמה הזאת בוודאי החזירה אותנו ונתנה לנו מרחבים גדולים שלא היה לנו לפני המלחמה הזאת. מאז שקמה המדינה היה הרגשה גדולה של מצרים. אני זוכר שאני הייתי ילד קטן עוד, בן 8, כשהייתה המלחמה הזאת. אני זוכר אחד מן הפזמונים ששרו, אנחנו נעבור במצרי טיראן, זה היה אחד מן השירים. דיברו הרבה על המצרים. כן, אז חשבתי אולי לדבר מתוך כך על הפרק מן המצר, קראתייה, ענני במרחביה, פרק שמכוחו אולי נתבונן קצת על עניינה של ירושלים. יש כאן למישהו תהילים, אני, אין לי פה ספר תהילים. בכל אופן, זה פרקי ההלל שאנחנו עומדים לקרוא מחר. בני הדברים, כשאנחנו מדברים מלחמה, ירושלים, זה נראה חורת ארטה לסטרי, הרי בשם ירושלים תמון עניין השלום. למען החי ורעי אדברן השלום בך, למען בית השם אלוקינו הבקשה טוב לך, כל עניינה של ירושלים, עיר מחברת, עיר שעושה שלום. והנה אנחנו היום מדברים על המלחמה על ירושלים. כן, איך הדברים יכולים להישמע ביחד. אז אני רוצה להתבונן קצת על הפרק הזה באמת, שמדבר על המצרים והיציאה למרחב. כן, פרק, כן, הפרק הזה, פרק י"ח בתהילים, אחד מן הפרקים של הלל המצרי. ובסדר, אנחנו צריכים שלושה נדבר על איזושהי בחינה של שלוש עוד מעט. אז באמת בהלל אנחנו רואים שיש, אחרי שההלל פותח עם תיאור של יציאת מצרים, של הקריאה להלל את השם ממזרח שמש עד מבואו, שזה יותר קריאה להלל השם על העולם של הטבע, אחרי כן בצאת ישראל ממצרים, שזה הילול על הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, יש שלושה פרקים, פרק קוף תת זין וקוף יוד חד, שהם פרקים שהם בנויים בצורה כזאת שהחלק הראשון של הפרק מדבר על איזשהו מצב מסובך, איזשהו מצב שהדברים לא הולכים טוב, והחלק השני מדבר על הישועה, על כן, על זה שההסתתרות ועל סילוק ההשגחה הפרטית, דווקא הוא היה בסיס אחרי כן לגילוי השגחה פרטית מאוד מאוד גדולה. ואחת מן השאלות זה, האם אפשר למצוא איזשהו סדר פנימי בפרקים האלה? לכאורה, בסדר, ההלל מתארים צרה וישועה, מה, למה יש כאן שלוש פעמים איזושהי הסברה כזאת, וכן, יש בפרק הראשון, למה יאמרו הגויים היה אלוהים, זה, ואחרי כן, השם זכרנו יברך, יברך בית ישראל. בפרק השני גם יש איזושהי צרה, צרה ויגון נמצא, ואז באים ומודים לקדוש ברוך הוא, לך הסבר זבח תודה בשם השם יקרא. וגם בפרק השלישי יש, מן המצר קראתייה, יש איזושהי צרה, ואחרי כן באים, פיתחו לי שערי צדק אבובה מודיעה. מה, האם יש איזשהו סדר פנימי בשלושת התיאורים האלה? אז יש כאלה אומרים שהפרקים האלה הם הסדר של הפרקים הוא שככל שאנחנו מתקדמים באבירת ההלל מדובר על צרה יותר גדולה, שהצרה יותר נוגעת בנו. כן, התיאור הראשון הוא מצב של חילול השם. אין שם התיאור שאנחנו באמת הגויים פוגעים בנו או משהו כזה, אלא הם פוגעים יותר בשם השם, פוגעים בכבוד השם. זו הצרה, הצרה היא חילול השם, וזו הקריאה הגדולה, התפילה הגדולה, לשמחה תן כבוד על חסדך לעולמיתך. כן, למה יאמרו הגויים היה נא אלוהים? אז אין כאן איזשהו תיאור של ממש צרה שמתרחשת בפועל. והיציאה ממנה זה גם בעצם ממצב של חילול השם נהיה מצב של קידוש השם. לא מתואר למה הגויים אומרים היה אלוהיהם. אנחנו כן זוכרים את הדברים שמרן ראש הישיבה דיבר ביום העצמאות, ש בוודאי הסיטואציה הזאת של שהגויים אומרים כזה דבר, זה בהכרח קשור לזה שהגויים רואים שאת המצב של עם ישראל וכתוצאה מזה הם אומרים. אבל מבחינת הפרק כאן זה אין כאן תיאור של איזה צרה שהיא נוגעת בנו, אלא הצרה הראשונה זה שאנחנו מאבדים את הכבוד הגדול שכן את וראו שם כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, את הגודל הזה של עם ישראל, זה אנחנו מאבדים, וכתוצאה מזה יש איזשהו חילול השם גדול, ומזה על זה צריכה לבוא ישועה. אחרי כן הפרק השני קט"ז הוא מתאר סכנה גדולה. כן, זה סכנה, סכנה מפני מוות או משהו מעין זה, אבל גם שם אפשר לבוא ולהגיד שכבר הייתה סכנה יותר מוחשית, אבל בפועל, בסופו של דבר, בסכנה, הייתה איזושהי סכנה מאוד מאוד גדולה, אבל היא לא התממשה בשום דבר, היא לא יצאה אל הפועל. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר חילץ אותנו מהצרה הזאת, חילץ את הנפשי ממוות, את עיני מדמעה, את רגלי מדחי. ואז יש קורבן תודה על זה שהיינו בסכנה ויצאנו ממנה, שזה כן, זו הסיטואציה שמביאים קורבן תודה. כשאנחנו מגיעים כבר לפרק השלישי, מן המצר קראתייה, שם כבר יש תיאור שכבר הגויים סובבים אותנו, והם עוקצים אותנו, הם כבר נוגעים בנו, וכבר יש שם דחות דינחת ליפול, כן? ויש יסור ישרניה, למוות לא נתרני, אבל כבר הצרה היא צרה ממשית, כבר יש כאן איזשהו דבר שהיינו צריכים להתמודד איתו. וגם מתוך המצב הזה שכבר הגויים פוגעים בנו, כן, אנחנו באים ונושאים ומודים לקדוש ברוך הוא. ככה אפשר לומר הסברה אחת. כהמשך להסברה הזאת, אנחנו בעצם יכולים לבוא ולומר שבכל פרק יש איזושהי סיבה אחרת לישועה. עכשיו אנחנו מחפשים, מהי הסיבה לישועה? כן, מה תוכן הישועה? מה סיבת הישועה? אז בפרק הראשון שאנחנו שואלים את עצמנו, מהי סיבת הישועה? למה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו? שם כתוב שסיבת הישועה היא למען שמו של הקדוש ברוך הוא, לשמחת אין כבוד. למה הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו בצרה הראשונה? משום כבודו הגדול, הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את שמו, זה חילול השם, זה סיבה גדולה מאוד לישועה, וזו הסיבה שכתובה בפרק הראשון. אז באמת, אז גם תיאור הצרה הוא תיאור צרה של חילול השם, סיבת הישועה היא כבוד השם, וזה התוכן של הפרק הראשון בפרקי הצרה והגאולה שאנחנו קוראים בפרקי התהילים. הפרק השני, שאנחנו שואלים, מחפשים שם מהי סיבת הישועה בפרק השני, בצרה הזאת שעפפוני חבלי מוות, מצרי שאול מצאוני, אז מהי סיבת הישועה? שומר פתאים השם, דלותי ולי יושיעה, העניות שלי, הענווה שלי, העניות שלנו, זה שאנחנו ענוותנים ולא מתגאים, ואנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, ויודעים שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, וזוהי סיבת הישועה. כלומר, העניות של האדם, המצב הזה שמדובר על אדם שהוא, שהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, שהקדוש ברוך הוא אביהם של יתומים, אביהם של מסכנים, הוא רודף צדק זה, אז הקדוש ברוך הוא מושיע את מי שעושים לו עוולה. זו סיבת הישועה בפרק השני, וזה התיאור הזה על האדם שהוא היה, שהוא לא יכל לסמוך על שום אחד, ורק הקדוש ברוך הוא בא והושיע אותו, והוא בא ומביא קורבן. תודה. בפרק השלישי, שאנחנו שואלים את עצמנו, איך שמה מתוארת הגאולה? מהי שמה סיבת הגאולה? שמה נראה שהמעורבות של הצדיקים, של האנשים, שהם מקבלים איזשהו חוזק מהקדוש ברוך הוא. דחות דחיתני מפול והשם עזרני, עוזי בזמרת יהוה ואליל ישועה, כל רינה וישועה בעולי צדיקים, ימין השם עושה חיל, ימין השם רומה, ימין השם עושה חיל. יש מסבירים ככה, כל גויים סבורוני בשם השם הכי המילם, אבל מי בסופו של דבר נלחם עם הגויים? בשם השם, על ידי עשיית הנשמיה, בשם השם כי המילם. כלומר, מדובר כאן על איזשהו שיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא לבין הצדיקים, לבין אלה שנמצאים בישועה, שהשיתוף פעולה הזה הוא זה שמביא את הישועה הגדולה. וזו הסיבה שכאן אנחנו, כשמתפללים כאן, אז לא אומרים רק אנא השם מושיענה, אלא יש כאן תוספת, לא רק אנא השם מושיענה, אלא אנא השם מצליחנה. כן, מה ההבדל בין אנא השם מושיענה לבין אנא השם מצליחנה? אנא השם מושיענה זה כשכל הישועה היא רק על ידי הקדוש ברוך הוא. אנא השם מצליחנה זה כשהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נגייס כוחות, שאנחנו נהיה שותפים בישועה, ועל זה אנחנו באים מתפללים, תושיע אותנו. איך תהיה דרך הישועה? איך יתגלה אנא השם מושיענה? אנא השם מושיענה מתגלה על ידי אנא השם מצליחנה. כלומר, הישועה באה דרך זה שהקדוש ברוך הוא מצליח ונותן לנו את הכישרון לעמוד אל מול הגויים. מבט נוסף שאפשר לומר, וזה אני אומר את זה על פי המדרש, שייתכן שיש כאן בפרקי הלל גם סדר של המאורעות, סדר היסטורי של מה עבר על עם ישראל, שהפרק הראשון שמדבר על התמודדות אל מול עבודה זרה, זו התקופה הראשונה שעם ישראל בימי בית ראשון היה צריך להתמודד אל מול העבודה זרה. הפרק השני, כן, הפרק השני שהוא מדבר על התמודדות מול מוות ומצב שעם ישראל נמצא במצב של עניות גדולה, זו כל ההתמודדות הגדולה של עם ישראל בדור של שמד ובכל זמן הגלות, שעם ישראל נמצא במצב של עניות וצריכים להתמודד במצב הזה של הגלות, והקדוש ברוך הוא גם מושיע אותנו על הגלות, ובעזרת השם כשנגמרת הגלות אנחנו נבוא לבית המקדש, ועוד הרבה הרבה תודות נצטרך גם להקריב לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות ועל כל הפלא הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, כן, ככבשה אחת בין 70 זאבים. בפרק השלישי על מה הוא מדבר, אז על זה אנחנו הולכים לדבר עכשיו. כן, הפרק השלישי, פרק מן המצר, שהוא מתאר איזשהו תיאור כזה של מלחמות שהגויים באים ומסובבים את עם ישראל. יש כאן שלושה פסוקים. כל גויים סובבוני בשם השם כי עמילם. סבוני גם סובבוני בשם השם כי עמילם. סבוני כדבורים דאחוני כאש קוצים בשם השם כי עמילם. כלומר, יש כאן איזשהו תיאור של מלחמות שהגויים רוצים לעשות עם עם ישראל, ועם ישראל צריך להילחם, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל ומצליח להביא את עם ישראל לישועה גדולה. על איזה תקופה מדובר כאן? אומר, כתוב על זה במדרש שוחר טוב בתהילי, כל גויים סובבוני ג' פעמים עתיד גוג ומגוג לעלות לירושלים, כדרך שעלה סנחריב לארץ ישראל וכדרך שעלה נבוכדנצר לירושלים. שלוש פעמים. פעם ראשון הוא אומר, כל גויים סבבוני, שהוא עתיד לקנוס כל העולם ולעלותם לירושלים, שנאמר ונאספו אליו גויים רבים וכל הפרשה. ומה קורה? והם הפירוחים. וכך נאמר בשם השם כי עמילם. פעם שנייה הוא אומר, סבוני גם סבבוני, שהוא עתיד להרגיש את כל האומות. כלומר, פעם ראשונה זה היה שכל הגויים לא מתרגשים בכלל עוד. הם באים למלחמה ומשום מה זה בלי התרגשות. פעם שנייה זה כבר סבוני גם סבבוני, כשיש איזשהו תיאור בפסוק שמתאר כאן לא רק סבוני אחד. הסבוני הראשון זה נראה שכביכול הגויים באים למלחמה וחושבים שבקלות הם יוכלו לגרש את עם ישראל, להתמודד מול עם ישראל. פעם השנייה אנחנו רואים שכבר הגויים מבינים שזה משהו כבר קצת יותר מסובך. אז הם סבוני גם סבבוני, הם כבר צריכים להתרגש, והם כבר הם באיזשהו מתח, הם כן יצליחו, לא יצליחו, והם עושים איזשהו מאמץ יותר מתוכנן או משהו. זה הפעם השנייה שהוא עתיד להרגיש, מלשון לעורר את הרגש של כל האומות ולעלותם לירושלים. ועל זה יש תיאור, אומר כאן המדרש בפרק אחר בתהילים, שנאמר למה רגשו גויים והם הפירוחים. וכך נאמר בשם השם כעמילם. זו הפעם השנייה. פעם שלישית מה הוא אומר? בפעם השלישית כנראה הם רואים שהסבוני גם סבוני גם זה לא הלך. אז הם כבר סבוני כדבורים, דאחוני כאש קוצים. איך אומר המדרש מה התיאור של הדבר הזה? שהוא עתיד לפרוס דוגמניות על כל המדינות, להוציא כרזות, כמו דעת אמר, קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, וכל הפרשה. זאת אומרת, הם משתמשים לא רק בגויים שיבואו אל ארץ ישראל, ורק מי שמצליח להגיע לאזור הזה, אלא מדובר על זה שאתה מעורר את כל העולם, את כן, סבוני כדבורים, דחמודש כארץ קוצים, מדובר על איזושהי התעוררות שכל העולם כולו מתעורר כנגד עם ישראל. איך יכול להיות שכל העולם מתעורר נגד עם ישראל? הרי אין מקום בגבולות ארץ ישראל שיהיה מלחמה נגד כל עם ישראל. נכון שאין גבולות בארץ ישראל, אבל לדבר, להוציא כרוזות, לעשות הסברה, זה מה שמתואר כאן, לכתוב דוגמניות, להוציא כרוזות על עם ישראל, להעביר החלטות נגד עם ישראל, או זה כל העולם עסוק בדבר הזה, ולכך נאמר בשם השם כאמינן פעם שלישית. אחרי כן המדרש מסביר עוד הסבר על שלושת הפעמים, אבל לשם קיצור אנחנו קצת נדלג, כי אם היינו בשלוש וחצי בלילה, אז היינו יכולים להתבונן בזה יותר. עכשיו במסגרת הרבע שעה 20 דקות אנחנו מצמצמים את הדברים. אז כן, מה עם ה... אז קודם כל, לא כל כך מוזר לחבר את ירושלים למלחמה. נכון! ירושלים של העתיד לבוא, החזון של ירושלים, המגמה של ירושלים, בוודאי שירושלים זה מקום של שלום, וכשנגיע לזמן של מקדש, בוודאי אפשר להגיע לשלב הזה של בניין בית המקדש, רק אחרי שכבר מחריטים את כל זרעו של עמלק, רק אחרי שמניחים כבר, והיה מניח לך השם מכל אויביך מסביב. ולא רק מכל אויביך מסביב, אלא מכל אויביך שגם לא מסביב, מכל העמלקים שהם גם לא מסביב. כל העמלק הזה גם שנמצא באיזשהו מקום רחוק בעולם, גם איתו אתה יוזם איזושהי מלחמה. רק אחרי כל העסק הזה מדובר על ירושלים שכבר אפשר קצת יותר לנוח. אז, אבל כדי להגיע לירושלים שהיא ירושלים של שלום נאמר, אתה צריך עוד קודם כל לעשות הרבה מלחמות. כי זו באמת ההבנה העמוקה שלנו. הרי בסופו של דבר, כשיש איזשהו מקום שלא עושים בו מלחמות, גם לא יכול להיות שם שלום. כי כשאין מלחמה אין שום ברור, אין שום העמקה, אין שום באמת איזשהו דבר שבאמת יכול להביא את השלום. התנאי לזה שיהיה שלום, שיהיה קודם מלחמות. אני מקווה שלא יקליטו אותנו, כן, ברחבי ארץ ישראל, או אני מקווה שכן יקליטו, אבל שיבינו את הדברים בתובנה בעצם, לא שאנחנו רודפי מלחמה, אלא שאין כנראה דרך אחרת להגיע למצב הזה של השלום, אלא רק משום שיש קודם כל הרבה מלחמות על ירושלים, אז בסופו של דבר ירושלים נהפכת להיות מקום השלום. מקום המשפט הוא מקום השלום. במקום שאין משפט גם אין שלום. אנחנו יודעים שירושלים היא לא רק מקום השלום, אנחנו לומדים מסכת סנהדרין. ירושלים מקום שיש שם הכי הרבה דיינים. אדם נכנס לירושלים, הוא יודע, זה מקום של שופטים. כן, כמו שדוד המלך מתאר. שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. קודם כל, יש את המשפט. במקום שיש הרבה משפט, שיש הרבה צדק, שיש הרבה עמידה על הצדק, שיש הרבה ברורים שם סביב הצדק, אז אפשר להגיע בסופו של דבר גם לשלום אמיתי. וגם ירושלים כשנקראה ירושלים, אז השם שלם זה על שם מלכי צדק, מלך שלם, הוציא, כן, לחם ויין, אבל כיצד הגמלה שלם? בסופו של דבר הוא לא זוכר בירושלים. רק אברהם אבינו שהוא עושה את המלחמה. רק אברהם ראינו שהוא בהתחלה נלחם, ואחרי כן הוא, הוא חוזר ואז מתעסקים גם בתוצאות של המלחמה, הוא זה שזוכה לירושלים, על כיצדק מלך שלם עם כל הכבוד, הוא מדבר על צדק, הוא מדבר על שלם, אבל את המלחמה הוא לא עושה, רק אנחנו, רק מי שבאמת מעיז לעשות את המלחמות, הוא זה שבסופו של דבר מגיע גם לשלבים האלה, שהוא זוכה בשלום. וכשאנחנו חושבים על מה התוכן של שלושת המלחמות, שלושת המלחמות שמתוארות כאן כמלחמות של גוג ומגוג, או סביב החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, אז קשה לנו שבאמת לא... אז יש כמה וכמה מהלכים, מה הם שלושת השלבים האלה, של שלושת המלחמות שמתוארות כאן, סבוני, כל גויים סובבוני, סבוני גם סובבוני, סבוני כדברים דאחו נשקש קוצי. אז צריכים לתת איזשהו שם לכל פסוק, לכל מלחמה, איזושהי כותרת. ויש כמה צורות איך, לא, איך להגדיר את הדברים, אני אלך קצת יותר בדרך של המהר"ל. המהר"ל אומר שהבחנה היא יותר הבחנה כמותית. כמותית איכותית. מה הכוונה שזה הבחנה כמותית? יש פה איזשהו עיקרון שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. ככל שעם ישראל ילך ויתחזק, ככה גם יעשו נגדו מלחמות עוד יותר גדולות. בהתחלה עם ישראל יהיה... אז זו הסברה שאנחנו מסבירים בדברי המהר"ל, כן? אנחנו מדברים על דברי המהר"ל בגבורות בפרק סמך ד', אז אתם אחרי כן תעיינו שם, ואנחנו לוקחים את דברי המהר"ל ומסבירים כך. העיקרון שאומר המהר"ל זה שמדובר כאן על זה שבהתחלה המלחמה שהגויים עושים היא קטנה, אחרי כן הם רואים ש... שעם ישראל בכל אופן ממשיך להתפתח, אז הם צריכים לעשות מלחמה עוד יותר גדולה. ואחר הם רואים שעם ישראל ממשיך עוד יותר להתפתח, אז הם עושים מלחמה עוד יותר גדולה. במלחמה הראשונה זה רק הגויים שנמצאים, בכלל לא מארגנים אותם. במלחמה השנייה יש כבר איזושהי התארגנות כבר, כבר יש איזשהו ניסיון לארגן את הדברים זה. במלחמה השלישית זה כבר מנסים לעשות כזה... את כל העולם מנסים כבר להעביר, אומר המהר"ל, התיאור הזה של סבוני כדבורים דחו נשקש קוצים, זה כאילו יכול, זה כבר אי אפשר להשוות את הכמות של הגויים שבאים להילחם עם עם ישראל, עם עם ישראל. זה כבר כל המיליארדים כביכול של העולם עומדים להילחם נגד עם ישראל. זה התיאור הזה של סבוני כדבורים דחו נשקש קוצים. ונראה לנו לומר... אחרי שאנחנו זוכים להיות בדור הזה, שהדברים האלה, אנחנו מרגישים אותם, ובאמת חיים אותם, באמת המלחמה הראשונה זה מלחמת העצמאות. שהם באו אנשים עניים, מסכנים, באו שרידי חרב, באו מהפרעות, שבורים מהגלות, שבורים מהשואה, זה, והגויים חשבו, טוב, נו, את המסכנים האלה, סבור, כן, רק בסבור, כל גויים סבבוני, הם חשבו שבמכה אחת אפשר כבר לגרש בשם השם כי המילה. ואז מגיע מלחמת ששת הימים, שזו הבחינה השנייה, של סבוני גם סבבוני, שהם כבר רואים, עם ישראל כבר הכריז על מדינה, כבר הוא מגובש כאומה, כבר הוא מגובש עם, עם מוסדות שלטון, כבר הוא יודע לנהל ממלכה וזה, אז הם כבר לא יוצאים נגד הפרט, כן? מלחמת השחרור זה לצאת נגד העם. הפליטים האלה, הם, היה להם תפיסה של עיקרים, פלחים וזה, ואז הם באמת חשבו שגם, הם לא דיברו על צבא מאורגן או כל מיני דברים האלה, אלה, כי לא דובר על התארגנות כזאת. עם ישראל כבר התחיל לבנות אותו את עצמו לעתיד, וכבר ניסה לחשוב במבט קצת יותר גדול, אבל הגויים בהתחלה התייחסו אלינו כאלה כמה בודדים, נעשה להם קצת כמה פיצוצים ו... כן, הם כבר יעדיפו את אמריקה על פני ארץ ישראל. זה הפסוק הראשון. כן, כל גויים סרבוני בשם השם כמידה. אחרי כן כבר אנחנו מתגבשים כאומה, ואז הם רואים, וואי, הולכת להיות פה מדינה יהודית, וזה מחזיק מעמד, והם כבר זה. זה המלחמה הזאת על, של, כן, מלחמת ששת הימים, שבה אנחנו מרגישים, היה איזושהי בחינה כזאת של הפסוק השני. ועכשיו אנחנו כבר מתחילים להרגיש את הניצנים גם של כבר המלחמה השלישית, של כל גויים, כן, כדבורים, שכבר מדברים, וכבר זה, לא, כבר מדובר על זה שכבר העולם מתחיל לפחד, הוא כבר מתחיל להרגיש שאנחנו לא סתם אומה, שאנחנו נהפכים להיות מעצמה. אנחנו נהפכים להיות מעצמה, זה לא נוגע רק לעיקר. בהתחלה זה נגע לערבים שישבו פה בארץ ישראל. לעיקרים שישבו פה בארץ ישראל. משהו כזה, ריב מקומי כזה עם הפלסטינאים. אחרי כן, זה כבר משהו עם האומות. כבר הם מתכננים. זה היה איזושהי סכנה כזאת שכבר הם באמת פעם ראשונה שהם מתכננים, זה הרי היה הסכנה הגדולה במלחמת ששת הימים, שהקדוש ברוך הוא כאילו עשה את הדברים בצורה הזאת, הערבים אף פעם לא מצליחים להתאחד. אבל מה? היה להם רגע אחד של התאחדות לפני מלחמת ששת הימים. הסורים, עם המצרים, עם הירדנים, הכל היה מתואם, הכל היה פיקס, ואני מרגיש, פעם ראשונה אנחנו כערבים מצליחים להתאחד. נאצר דיבר שם, הוא היה מנהיג ערבי ככה שהצליח לסחוף, כן, לא כמו היום, היום הם רבים, וזה, זה, אז היה איזושהי, נאצר בא עם איזושהי, ככה, אמירה ערבית כזו, לאומית, ערבית גדולה, ככה שסחפה את כולם, והצליח באמת להדביק אליו את כל, כל הצבאות שמסביב, זה, פעם ראשונה, הקדוש ברוך הוא מארגן שהם הערבים יצליחו, כל ההצלחה הזאת, זה היה בשביל להראות את הניצחון הגדול, כן, של סבוני גם סבבוני, בשם השם, כי המילם. והפעם השלישית עוד בפנינו כנראה. אז באמת נראה שכשאנחנו מתפללים בתפילת 18, אז בסדר הברכות יש, כן, מזכירים את ירושלים, אז הציור של ברכת בניין ירושלים הוא נראה עוד פעם, זה ירושלים מלכה ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת, זה דוד עבדך נראה לתוכה תכין ברוך אתה השם בונה ירושלים. זה נשמע איזושהי ברכה רגועה כזאת, ברכה ככה שאנחנו מתפללים על זה שיהיה נעימות עצומה, שיהיה ככה איזשהו התמזגות עצומה וזה, וכל העולמות יהיו שלווים וזה. לא. הברכה הזאת עוד זה בשלב המלחמה. כן, יש מסורת בשם הארי הקדוש, כן, הרב חיים ויטל כותב בשאר הכוונות ובסידורים שמזכירים דברים בשם המערכו, אז כתוב שם כשאומרים את הבכיסא דוד עבדך מרעל תוכת אחים, להתפלל שמשיח בן יוסף לא ימות. המשיח בן יוסף לא ימות, איפה? מדובר בברכה הזאת עוד על השלב הזה של הבירורים סביב ירושלים, המלחמות סביב ירושלים. ירושלים היא זו שאומרת, שמעוררת, היא אבן הבוחן לכל המגמה שלנו, לכל ההתארגנות שלנו, לכל מה שאנחנו באמת, איזה דגל אנחנו מניפים, וסביב זה יש את כל הבירורים, את כל המלחמות. והשלב הראשון, וכיסא דוד עבדך, זה דוד כמלך, דוד כצדיק הזה, שהוא באוהלי צדיקים, הכינוס של כל הצדיקים שהם באמת נרתמים והולכים באמת לישועת ירושלים ונרתמים למלחמות על ירושלים. אחרי כן יש גם עוד ברכה, צמח דוד עבדך. כבר לא מדובר על מלך, כיסא, מדובר כבר על נביד כמכין את בית המקדש. כי הרי אנחנו נמצאים ביום שהקדוש ברוך הוא סידר את הדברים של יום ירושלים, זה יום פטירתו של שמואל הנביא. כן, מה יש איזשהו, האם יש איזשהו חיבור בין שמואל הנביא לעניינה של ירושלים? אנחנו יודעים, כן, יש לנו את ספר יהושע השופטים, יש לנו את ספר מלכים, ובאמצע יש את ספר שמואל. ספר יהושע השופטים הוא ספר של הכניסה לארץ, ורק הכניסה, וגם הכניסה הזאת, גורמת להרבה הסתבכויות. כן, הכניסה ביהושע, הסתבכויות בספר שופטים. ספר מלכים, זה ברוך השם, הצלחנו להגיע למה ש-480 שנה מאז יציאת מצרים, עם ישראל מחכה ליום הגדול לבנות את בית המקדש. אבל מי מטפל בכל הדרך? מי מטפל בכל שלב המעבר הזה? מי מטפל בין יהושע ושופטים למלכים? זה שמואל. זה שמואל שצריך לדאוג לשני המשימות הענקיות האלה, של להעמיד להם מלך, לדאוג לאיך מגבשים את עם ישראל, איך מחברים את עם ישראל, ואין אפשרות לחבר את עם ישראל ללא ירושלים. גם ללא ירושלים באופן מעשי, גם ללא ירושלים באופן פרקטי. באמת, אחד מן הדברים ששמעתי פעם, שאחד מן הדברים המופלאים שזכינו לכבוש את ירושלים, זה בזכות האחדות. כן, אמרו שבמלחמת השחרור, כנראה, כתוצאה מכל מיני, שעוד לא היינו בשלים, עוד לא היה את היכולת לשתף פעולה בין כל הכוחות שהיה בעם ישראל, לא זכינו ונחלקה ירושלים. לפני מלחמת ששת הימים זה היה איזשהו דבר חריג. שנים, כן, עשרות שנים, מנחם בגין היה מוקצה. וגם הוא לא יכל להיכנס לקואליציה. לפני מלחמת ששת הימים, מנחם בגין זה היה הפתח הראשון לממשלת אחדות לאומית, חירום לאומית, לא משנה איך זה. הגיעה השעה, הגיע הרגע הזה שקונסטלציה כזאת של הקדוש ברוך הוא סובב כמו שדיברנו, אחדות ערבית, אבל לא פחות מזה, אחדות יהודית. זכינו להתחבר באחדות הזאת בירושלים. זה באמת המשימה הגדולה, והמשימה הזאת של להעמיד להם מלך היא זו שבסופו של דבר נותנת את הכוח גם לעמוד מול הגויים, להחריד זרעו של עמלק. וזה ספר שמואל. ספר שמואל זה ספר שמכין את כל מטפל בכל התקופה הזאת של המלחמות, של הכנת העם והכנת העם להתמודד מול הגויים, כדי שבסופו של דבר נגיע לתקופת שלמה, לספר מלכים. ואין משהו יותר מתאים מאשר יום ירושלים ויום פטירתו של שמואל הנביא. ואנחנו נמצאים באמת ביום הזה, בתקופה הזאת, ואנחנו באמת מודים לקדוש ברוך הוא, שכשאנחנו קוראים את ההלל, אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, בוודאי על כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא איתנו בכל הדורות, אבל במיוחד החלק הזה של ההלל, של מן המיצר, וכל התיאורים, וכל מה שהסברנו על החלק הזה של ההלל, זה חלק שבאמת במיוחד אנחנו מרגישים אותו בירושלים. והיום הזה הוא מבחינת מה שאמרו, כן, מבחינת ימי הספירה, הוא חסד שבמלכות. מה הבחינה הזאת של החסד במלכות? אז אמרנו שהעניין של ירושלים הוא כבר תובע מעם ישראל איזושהי מדרגה. זה לא כמו הישועות שדיברנו עליהן בתחילת ההלל, שהן ישועות שכבוד השם למען שמו, או אחרי כן בגלל שאנחנו עניים. לא, כשאנחנו מגיעים כבר לחלק הזה, כבר נדרש מאיתנו לגייס כוחות, לשתף פעולה, להיות אלה שנלחמים באמת עם מלחמות השם. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו תחמושת, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את הרוח הגבית למלכות הזאת. הוא נותן לנו את הדחיפה הראשונה. מלחמת ששת הימים זה החסד של המלכות, זה הדחיפה הראשונה, הדחיפה הגדולה הזאת, שהיא אומרת לעם ישראל, תסתכלו מי אתם, תסתכלו איזה עוצמות יש לכם, תראו מה אתם, עם מה אתם יכולים לשתף פעולה, מה אתם יכולים לעשות, לאיזה דברים עצומים אתם יכולים לעשות, ובאמת זה איזשהו אור כזה, שהוא מאיר עד היום הזה, שהוא נותן לנו את ה... זה הרים את כל המבט של עם ישראל על עצמו. כל המבט שלנו שאנחנו מסוגלים עלה בכמה וכמה דרגות מכוח החסד הגדול הזה שהתגלה במלחמת ששת הימים. זו החסד שבמלכות, ואנחנו מכוח החסד הזה שבמלכות נשבעים את השבועה שוב לירושלים ואומרים אנחנו ממשיכים, וגם ללמוד את תורת ירושלים, לברר את עניינה של ירושלים, להילחם את מלחמות ירושלים, ובעזרת השם נזכה שמכוח כל הנאמנות הגדולה הזאת, נזכה להגיע לא רק לחסד שבמלכות, אלא למלכות שבמלכות.